ששת המפתחות. זה לימוד נוסף של מאסטר גלו היאנגומבה.
מאוד יפה.
שמה בטיבטית, נדרוקי דמבה. נה זה נקודת מפתח, נקודה עיקרית. דוק זה שש, דמבה זה עצה או הנחיה. יש פה עצה על שש נקודות עיקריות.
יש פה שישה מפתחות שכוללים את כל הדרך בעצם. למה? הוא איש רוח גדול, שמימש הרבה הישגים רוחניים בחייו. באים אליו התלמידים שהם רואי יק, אנלפביטים, וגם הם רוצים להיות מאושרים, והם אומרים, אתה למה, בוא תעזור לי, תלמד אותי. אז הוא נותן להם שישה מפתחות. הראשון אומר, חרות את מותך על לבך. זה המפתח לבחון אם עליך להדק או להרפות תרגולך. חרות את מותך על לבך, זאת אומרת, לפתח את המודעות, לזה שמותנו ממשמש ובב, ואני לא יכולה לעצור אותו, וכל יום שחולף מקרב אותי לשם, ואני לא יודעת מתי הוא יבוא, וכל כך הרבה דברים יכולים להרוג אותי, הגוף שלי יהרוג אותי. מה הורג אותי בסופו של דבר? אותו גוף שאני מטפחת ומסרקת, והולכת לקוסמטיקאיות, למספרות, ולספה, ולמכון יוגה, ולמכון כושר, הגוף הזה יהרוג אותי. המקלחת שלי יכולה להרוג אותי. אני יכולה להחליק במקלחת וליפול המקלחת, שאני עוד לא גמרתי לשלם עליה משכנתה, היא יכולה להרוג אותי. בוודאי שהאוטו היקר יכול להרוג אותי. הדברים שלנו יכולים להרוג אותי. כל כך קל להרוג אותנו. מספיק לסתום לי את האף לשתי דקות, זה יכול להרוג אותי. כל כך קל. ומעט מאוד דברים שאכן מקיימים אותנו. אז הוא מחרוץ את המוות על לבך, זה המפתח לבחון אם עליך להדק או להרפות תרגולך. זה המפתח שינחה אותך. אם יש לך מדיטציה טובה על מוות, ואנחנו מדברים על מודעות למוות, לא על הפאניקה של המוות, זאת לא עוזרת. אבל אם יש לנו מדיטציה טובה של המודעות למוות, אז התרגול יהיה טוב. אז בשאר הזמן אני אעשה תרגול טוב שאכן יוציא אותי מן הגלגל. אם לא, אני אבזבז את הזמן על הבלים. מפתח שני. הוא אומר, חשוב על שפח הבעיות בסמסרה. זהו המפתח לעקור אחיזה ממעמקי לבך. סבך הבעיות בסמסרה, זה העובדה האמיתית שאנחנו כל הזמן מכחישים, שכל דבר טוב שיש בחיים שלנו נאלץ לאבד, בלי יוצא מן הכלל. בלי יוצא מן הכלל. את הג'וב שלנו, את הבני זוג שלנו, את הבריאות שלנו, את היופי שלנו, את השכת שלנו, את הצלילות שלנו, את המוניטין שלנו, את הילדים שלנו, את הכלבים שלנו, את כל מה שיש. כל מה שיש בחיים שלי שיקר לי, ושאני כל כך אוהבת, ושאני מבלה את כל זמני בלטפח או להשיג, את כל זה אני אאלץ לאבד, כל זה יקרה מעליי בחטף ובאכזריות. זה סבך הבעיות בסמסרה, למשל. סבך הבעיות בסמסרה הוא שאני לא יודעת מתי יקרה לי מה. אין לי מושג איך הקרמות האלה יבשילו ואיזה קרמה תשתלט עליי. אני בכלל לא בשליטה. אני אגיד לכם, תרימו את יד ימין. תרימו את יד ימין. אז זה מרגיש כאילו שאנחנו בשליטה על יד ימין, נכון? אבל יבוא יום, אני אגיד לכם, תרימו את יד ימין, ואתם לא תוכלו להבין את יד ימין. זה יבוא. וזה מוכיח שאין לי שליטה ביד ימין. זאת אשליה. יש לנו אשליה שאנחנו בשליטה, שיש לנו זמן. ואתה חייב לדרבן את עצמך עם המודעות למוות, אחרת הוא יחטוף אותך לפני שתצפני ימינה ושמאלה, כי אין לך שליטה. כי יש לנו אשליה שיש שליטה. אז הוא אומר, חשוב על סבך הבעיות בסמסרה, זה המפתח לעקור אחיזה ממקל ממך. תעזוב את האחיזה ברעיונות האלה, שאם אני אסדר את החיים שלי, כל יהיה בסדר. את זה תעזוב.
כל עוד אנחנו בגלגל הסמסרה, אנחנו נאלצים למות שוב ושוב, ולהיוולד שוב ושוב, ללא שום שליטה, לתוך צורות קיום שברובן הסבל רב וממושך. אנו עולים ויורדים, סובלים רוב הזמן בבדידות גדולה, ולעולם איננו יכולים למצוא סיפוק של ממש. הבנה זו עוזרת לשחרר את האחיזה בחיים הסמסרים, שכן אנו מבינים שאין אף פינה בסמסרה שהיא טובה, ושבה אנו יכולים להרגיש בטוחים ומובנים. אנו מבינים שהמגן היחיד שיכול להיות לנו הוא לא ארצי כי אם רוחני. ואז ההבנה מדרבנת אותנו לעשות תפנית וללכת למקלט. לשים את יהבנו על הדרך הרוחנית, על החוכמה שמשחררת ועל הדמויות שהשיגו חוכמה זו ויכולות לעזור לנו בדרך.
עכשיו הוא נותן לנו מפתח איך להמשיך הלאה. זה הצעד הבא, עד עכשיו לא פגשנו אותו במפורש. הצעד הבא הוא אומר, שים דעתך על צורכי הזולת, זה המפתח להפוך את כל מה שתעשה לדרמה. זה משפט מאוד יפה, כי הוא אומר, עד שיגיע זמנך ללכת למערה ולעשות את המדיטציה, אתה יכול לעשות תרגול רוחני מדהים איפה שאתה נמצא, במשפחה, בעבודה, בבית, באותה שכונה, אפילו על אותו כביש עם אותה מכונית. אם אתה שם את דעתך על צורכי הזולת, הכל הופך תרגול רוחני, כל דבר הופך לתרגול רוחני. כי כל פעם שאני ממקדת את עצמי בצורכי הזולת, אני מפעילה אנטידוט לנטייה העמוקה והמושרשת של להוקיר את עצמי, של לטפל רק בעצמי, שבאה מתוך הדעה השגויה שיש אני שמה שקיימת מצד עצמה. אז הוא אומר, כל מה שאתה עושה, אם אתה ממקד את עצמך בצורכי הזולת, ואתה חושב מה אני עכשיו יכולה לעשות כדי להקל על האדם הזה שעובר על ידי, אם אני כל הזמן ממוקדת בצורכי הזולת, אני אוטומטית נפילה אנטידוט לשטן הזה שהורג אותי כל הזמן, וזאת האחיזה הזאת בעצמי, ההוקרה עצמית שחוסמת את ליבי, ובסוף חונקת אותו לחלוטין. זה המפתח השלישי. המחשבה שלנו במצב הרגיל שלה, במצב הנורמלי שלה, היא מאוד שגויה. כי אנחנו מאוד אחוזים בעצמנו, אנחנו מאוד מכירים את עצמנו, אנחנו כל הזמן דואגים לצרכים שלנו, ואנחנו לא מבינים את השגיאה בחשיבה שלנו. אנחנו לא מבינים את כל הדברים האלה על הזרעים שבאים ככה ועל הרעיות, ואנחנו לא במגע עם כל הדברים האלה. ולמה אנחנו לא חושבים על הדברים האלה? לא בגלל שאנחנו יותר טיפשים מאחרים, אלא בגלל שיש לנו הרגלים מאוד עמוקים לחשוב ככה. שטיפחנו אותם במשך מהלך חיים שלם של אנוכיות, שלפניו היה מהלך חיים שלם של אנוכיות, שלפניו היה מהלך חיים שלם של אנוכיות. טיפחנו וטיפחנו וטיפחנו, רגילים ככה.
לעומת כל זה, ההתמקדות בזולת נוגדת נטייה זו, פותחת את ליבנו, ויוצרת את התנאים שמאפשרים השגת חוכמה.
לצאת מסמסרה מאוד קשה, לצאת ממעגל הקסם הזה של אחיזה בעצמי וטיפוח עצמי, וכתוצאה מזו הלב סגור, כי אני כל הזמן עסוקה בעצמי, ויש לי חומות גדולות שמפרידות אותי מן הזולת. מאוד מאוד קשה בעצמנו, מאוד מאוד קשה בעצמנו. המפתח הרביעי הוא אומר, מקד מחשבתך בלמה שלך. זה המפתח כיצד למזג את לבך וליבם לאחד. ופה הוא מכניס בשתי שורות את החשיבות של המורה הרוחני. כל הדברים שאתם שומעים, אתם כבר הייתם בכל כך הרבה שיעורים, אתם יוצאים מהחוצה, מה קורה? נומרו אונו. דואגים לעצמנו, נכון? אנחנו כמעט חסרי תקנה, כי זה כל כך עמוק מושרש בנו. אז אנחנו חייבים למצוא מורה או מורה שימשכו אותנו משם. אנחנו לא יכולים בציצית ראשנו למשוך את עצמנו מתוך הביצה, מתוך המדמנה הזאת. אנחנו לא יכולים. הוא מניח פה שכבר יש לכם למה. כמובן, מה שבא לפני הבית הזה, זה תחפשו למה. תמצאו את הדמות הזאת שאתם מרגישים שמעניקה לכם את ההשראה, את החוכמה שעוזרת לכם, שמקדמת אתכם, שמגבירה את האושר בחיים שלכם. ותבחנו אותם טוב. לא כל אחד מתאים להיות למה שלי, צריך שיהיה להם תכונות רוחניות מסוימות. חשוב לבחון אותם היטב, כי אני לא רוצה לבלות את חיי וללכת בכיוון שאחר כך יחזיב, כי אני לא יודעת כמה שנים יש לי. אז זה לימוד חשוב שאנחנו עושים אותו במקומות אחרים. תסתכלו בקורס מספר 1, בקורס מספר 9, בחומרים של לירן שם שם, בעמוד על הלמה, יש הרבה חומרים. אז מאוד חשוב ללמוד לבחון אותם. ההצעה שנותנים לנו הכתבים זה לבחון אותם הרבה זמן, ולבחון אותם בעיון ובדקדוק, ולא בקלות ראש להיכנס למערכת היחסים הזאת, כי זאת מערכת היחסים הכי חשובה בחיים שלנו. וחשוב שהיא תיעשה נכון, שהיא תהיה עם האדם הנכון, ושהיא תיעשה בצורה נכונה. אנחנו צריכים לא רק למצוא את האדם הנכון, אנחנו גם צריכים ללמוד איך להיות איתם. איך לא לקלקל את הדבר הזה, איך לא לפגוע בדבר הזה. כי הדבר הזה הוא כל כך יקר, כי יש ביכולתו, יש בו הפוטנציאל להוציא אותנו מסבב, אם הוא נעשה נכון. אז אם אנחנו לא יודעים איך לעשות זה נכון, וזורעים רשומים לא נכונים, הם יפשילו על ידי שהם יפרידו אותנו מהלמה הזה, ואז אין לנו דרך, כי בלי למה אין לנו דרך. אנחנו הולכים לארץ לא נודעת, אף פעם לא היינו במקום הזה, היינו כל הזמן רק מרוכזים בעצמנו. אז אם מצאנו מישהו כזה שמבין את החוכמה הזאת, שמבין מה שקראנו בסוטרת הלב, שלמות החוכמה, החוכמה שמבינה את הריקות של העצמי, ושרבויה באהבה הגדולה הזאת, בחמלה הגדולה הזאת, שיכולה להוציא אותי מכאן, והם רוצים בכל מאודם לעזור לי להוציא אותם מכאן. אם למה כזה, אני רוצה למזג את התודעה שלי. אני רוצה שיהיה לי את החוכמה שלהם, כדי שגם אני אוכל להפסיק את הסבל שלי, וגם אוכל אחר כך לעזור לאחרים להפסיק את הסבל שלהם. אז הוא אומר, מקד מחשבתך בלמה שלך, זה המפתח כיצד למזג את לבך וליבם לאחד. ולא הכוונה ללב הפיזי, לבך וליבם כאחד. המיינד אצל הטיבטים הוא כאן. תודעה עמוקה יותר, לא שהיא יודעת חשבון ועברית, ברמה שיש בה אהבה ושיש בה חמלה ושיש בה חוכמה, היא כאן. זאת אומרת, אתה רוצה למזג את הלב שלך עם הלב של הלמה, ובעברית זה מאוד יפה, כי כשאנחנו אומרים לב, אנחנו מתכוונים לזה באמת, לשים לב. אז למזג את לבך עם ליבם, אז אתה צריך להתמקד. הוא ממליץ לנו לתרגול הזה, למקד את המחשבה בלמה, להיות איתם כמה שיותר, אם מצאתם למה נכון.
זוהי הדמות החשובה ביותר בחייו של המתרגל הרוחני הרציני. הלמה שלנו השיג את החוכמה המשחררת. הוא או היא נמצאים כבר בקיום אחר ומופיעים בחיינו כדי שנוכל אף אנו ללכת בעקבותיהם. למזג את תודעתנו איתם פירושו להשיג גם אנו את חוכמתם. מורה או מורת הלב שלנו הם המקור היחיד שממנו יש לנו איזושהי תקווה להשיג חוכמה זו. ועלינו ללמוד לפתוח את ליבנו אליהם ולשרתם בכל ליבנו, על מנת שנוכל אף אנו להשיגה.
עובר הלאה. אם הוא אומר, אם תעשה מה שאמרתי עד עכשיו, כל מה שאמרנו עד עכשיו, ואם תקדיש זמן ומחשבה להבין איך אתה המקור לכל הדברים, ואיך המעשים, הדיבורים והחשיבה שלך מייצרים את כל הדברים, אם תתחיל לפענח את המנגנון הזה שהוא מאוד חבוי, הוא לא נגיש לנו במצב התודעה הרגיל שלנו. אם נתחיל לפתוח אותו, יגיע הזמן שכתוצאה מהחוכמה הזאת וההבנה הזאת, מספיק שתלנו רשומים אחרים, מספיק הפסקנו לפגוע בזולת, במעשים שלנו, בדיבור שלנו, בחשיבה שלנו, הכי חשוב החשיבה שלנו, זה כל הזמן שם. וגם היא זורעת רשומים. אז מאוד חשוב להקפיד על החשיבה שלנו. איך אני מתייחסת לזולת במחשבה שלי. אם עשיתי את זה מספיק זמן, ואם גם שמתי דעתי על צורכי הזולת, אם אנחנו אכן מיישמים את הרמה הזאת של נדרי הבודיסטווה, ולומדים לשים את דעתנו על הצרכים של הזולת ברמה עמוקה, ואם אני מתרגלת כל הזמן, יבוא יום שהזרעים האלה יתחילו להפשיל, והם יתחילו להכתיב את החוויה של עולמי. ואז, במקום זרעים שמייצרים עולם רגיל שיש בו מלחמות ומוות ומחלות ואובדן ומצוקה ומחסור וכל זה, הזרעים שלי יתחלפו ואני אתחיל להשליך עולם אחר ואנשים אחרים. ואנשים האלה, הוא אומר, הם יופיעו לי כמלאכים. אני אמצא את עצמי מוקפת במלאכים. וחלקכם אולי ששומרים קצת על הנדרים לזמן מה, אתם מתחילים אולי להתחיל להרגיש העולם שלכם. אתם עובר תמורה, אתם מספרים לי את זה. כתבתם לי מכתבים מדהימים עצמו. תודה רבה לכם, זה היה טקס מדהים עצמו. והעולם עובר תמורה, ואתם פוגשים את המלאכים האלה. ובהתחלה הם כמו מלאכים, ואם אתם ממשיכים את העבודה, הם לא כמו מלאכים. הם אכן מלאכים. הם בדיוק ממשיים כמלאכים, כמו שאנשים עכשיו ממשיים כאנשים. וכמו שאם רשומים פחות טובים, זה יהיה עולם יותר סובב. אז כשהרשומים שלנו משתנים, הוא אומר, אנחנו נהיה מוקפים במלאכים. הוא אומר, ראה עולמך ויושביו כמלאכים. בהתחלה אתה יכול להעמיד פנים. אולי עוד אין לך זרעים מספיק טובים, אתה יכול להתחיל להעמיד פנים. וזה תרגול נפלא נפלא, אנחנו מדברים עליו הרבה, זה הפרנויה ההפוכה הזאת. האיש שיש לו פרנויה, הוא חושב שהעולם כולו רודף אותו, והעולם מתנכל לו. הוא מציע לנו פרנויה הפוכה. כולם שם מלאכים ומוארים, והם כולם, כל מה שהם עושים, זה כדי להביא אותי לאושר. תוכלו להעמיד פנים ככה.
בטח תגידו.
תפסיקי להיות הזויה, ותתחילי להיות מציאותית, ותעמדי עם שתי הרגליים על הארץ. הגישה הרגילה שרואה אותם כרגילים, אתם לא יכולים להוכיח שהם רגילים. אני לא יכולה להוכיח שהם מלאכים, אבל אתם גם לא יכולים להוכיח שהם לא. לעומת זה, אם תתחילו להתייחס אליהם ככה, אתם מתחילים להפוך את הגלגל, זה מוציא אתכם מהסרט. אז עכשיו אם הבוס בא וצועק עליי, אותו מצב, עשיתי את מה שיכולתי והבוס לא הגיוני והוא צועק עליי. הוא נראה לא הגיוני, אבל אני מבינה עכשיו שהוא השלכה שלי, ועכשיו אני אומרת, אם נכון שהעולם כולו בא להביא אותי להערה, אז אולי יש לו טיצ'ינג בשבילי. אולי יש לו שם משהו ללמד אותי. ברגע הזה, באותו הרגע. אם אני אראה שם המלאך עומד לפניי ומנסה ללמד אותי משהו, שאני עוד לא יודע. אם אני אעצור רגע את התגובה, ואקשיב ללימוד, החיים הופכים לחגיגה בכל רגע ורגע. כי כל מה שבא הוא עכשיו לימוד. כל מה שבא הוא עכשיו לימוד, ואז אני מתקדמת נורא מהר. כי אז כל העולם מלמד אותי. אז כל העולם מלמד אותי כל הזמן. ואז הבית הבא הוא אומר,
נשאר צלול עם כל מה שבא. זה אומר, זכור את הריקוד של הדברים.
אז הוא אומר, עם כל מה שעולה, תבין את הצלילות של הדברים, תבין את הריקות שלהם, תביני שאין להם את הטבע העצמי הזה שאת מייחסת להם. הם ריקים. המלאכים שמופיעים שם מתוך הזרעים שלי, אני שלחתי אותם ללמד אותי. דברים שבעצמי, ברמה המודעת, אני לא מסכימה ללמוד. ברמה המודעת, אני לא מסכימה לראות את עצמי כקנאית למשל. אני לא חושבת על עצמי כקנאית. אבל אני רואה אנשים מקנאים. מישהו מתקנה בי. אם מישהו מתקנה בי, אני לא יכולה לפגוש את זה אם אין בי קנאה. אני רק לא רוצה לראות אותה. אני לא מודעת לה. אז הם באים, עד עכשיו אם אני רואה איזה מלאך שבא ללמד את משהו, רגע, מה הוא מלמד אותי? הוא מלמד אותי על הקנאה שלי. עכשיו אני יכולה לעבוד עם זה. במקום להתחיל להגיב לקנאה, אני יכולה עכשיו לעבוד עם זה. ומהר מאוד הוא אומר, חיים אלה נהפכים מעצמם לחופש.
אם אנחנו מבינים את הריקוד שלנו ושל העולם סביבנו, הרי שצבירת החסד הדרוש על מנת להפוך את עולמנו לעולם של יצורים מוארים ולגן עדן, הופכת לתהליך כמעט אוטומטי.
אתם משתחררים מתכבלי הקרמה כי אתם מחסלים את כל הנגעים האלה. אתם סוף סוף מסתכלים בראי ולא בורחים ממנו, ולא מתשתשים אותו ולא שוברים אותו. ואתם לומדים ממה שאתם רואים. את זה אני לא אוהבת, אני צריכה לעשות משהו. כדי שהבבואה תהיה טובה. ואז אתם יוצאים מאוד מהר. זה ששת המפתחות. כן, בבקשה.
אני חושבת שאלה שיש לי ארמה.
כן. אז גליה אומרת, ברמה הזאת של חוויה שלי מעצמי, לא דבר, לא אובייקט שאני רוצה להשיג, אלא תחושה פנימית, איך אני אשיג, למשל שקט נפשי או שלווה נפשית. אני אענה לך על השאלה הספציפית שלך, ואת תוכלי להמשיך משם הלאה. בלימוד של הלוג'ינג של הקורלציות, אחד מהם אומר, כאשר כל מעשיי נכשלים ותודעתי סעורה ומבולבלת, אני אקח את הקטע הזה, תודעתי סעורה ומבולבלת, אין לי שקט. דברים אוכרים את תודעתי. הרי זה משום שגלגל הלהבים סבב עליי שנית, הקרמה הרעה של פגיעה בפועלם של אנשים קדושים. זה למשל אם אני רואה מישהו עושה משהו טוב בעולם, שעוזר לאנשים, ואני ממניעים כל שהם אנוכים, מתקנת בהם, או מה שזה לא יהיה, מפריעה להם. כשאני מפריעה למעשה שמביא ברכה בעולמי, אני יוצרת לעצמי בלבול בתוך המיינד שלי. זה גם חלק מתוך המיינד שלי, ותודעתי לא שלווה. זה אחד מהם, בטח אם נחפש עוד נמצא עוד אחר שרלוונטי. ובאופן כללי יותר, כדי להשיג שלווה, אני צריכה לפעול באופן שמייצר שלווה בעולמי. אני צריכה לפעול בצורה שמביאה הרמוניה בעולמי. זה אומר לשמור על נדרי המוסר. זה אומר לא לפגוע באנשים למשל. אני לא יכולה להשיג שלווה, בלתי אפשרי מבחינה קרמית, להשיג שלווה כל עוד אני פוגעת באחרים. עכשיו, יכול להיות שאני כבר היום לא פוגעת באחרים, אני ישבתי בכמה שיעורים והבנתי את זה, ואני עכשיו מתחילה ליישם עשרת נדרי החופש, נדרים כאלה, נדרים אחרים. עדיין יש קרמה ישנה שאני עשיתי, שאני פגעתי באחרים, והיא לוקחת את זמן ההבשלה שלה, ומאוד יכול להיות שעדיין אין לי שקט, אני מתיישבת על הכרית של המדיטציה והראש הולך לכל המקומות ורק לא על נושא המדיטציה, זה עדיין יכול לקרות. ייקח זמן מה? עד שהקרמות האלה יירגעו. בינתיים אני צריכה ללמוד להפסיק לזרוע חדשות ולטהר את הישנות, להרגיע את הישנות. וזה תהליך. במקום הזה אנחנו צריכים לפתח סבלנות, אורך רוח, להבין שזה לוקח את זמן ההבשלה שלו, וזה לא שעכשיו אני צריכה פשוט לסבול עד שזה יעבור, לא. כי באותו זמן אני ממשיכה להסתכל מה קורה. אם זאת הבעיה שלי, שאני מאוד צעורה מבולבלת ויש לי אי שקף, אני באופן מכוון אייצר את האנטידוט שכתוב לי שם בלוג'ונג, למשל שמירת המוסר. אני באופן מכוון אקפיד על קוצו של יוד איך אני מדברת אל אחרים, כמה אני משקרת, כמה אני מפלגת אחרים בדיבור שלי, כמה אני משתמשת בדיבור בוטה, כל הדברים האלה שפוגעים. כמה אני פוגעת בחיים, כמה אני לוקחת רכוש של הזולת, בכל רמה של לקיחה, כן? ואני אקפיד על קוצו של יוד במשך תקופה. זה העבודה עם היומן. אני הולכת ובודקת מה אני עושה כל היום. בעשייה, בדיבור, ובעיקר במחשבה. כי זה רוב הקרמה נרשמת שם. בעיקר במחשבה. וכל אחד מכם יצטרך להוכיח את זה לעצמו. כי אין שום דרך חיצונית להוכיח לכם את זה. תיקחו את היומן ותתחילו לנהל אותו בצורה עקבית, ואולי הממוקדת לפי הקורלציה שמתאימה לכם, לפי מה שכרגע מטריד במיוחד. וזה לוקח בהתחלה כמה חודשים. אם אתם טובים בזה, אתם יכולים לעשות את זה בבוקר, ואחרי הצהריים זה מפשיל. אבל זה מאסטר, זה מאסטר גדול. לפני שאת מאסטר גדול, זה יכול לקחת כמה חודשים. את לא מסתכלת על מה מופיע עכשיו, כי זה קרמה ישנה. זה צריך לחלוף. אבל את ממשיכה לזרוע בעקביות, החיים שלך חייבים להשתנות. ואת עושה תשיג שקט. ואם למשל זאת הבעיה, אם זה נכון שזה קשור ללהפריע בפעולם של אנשים גדושים, אז את הולכת ועושה את ההפך. את רואה מישהו עושה פרויקט טוב, זה מגיע לידיעתך, את הולכת ותומכת בהם. את עוזרת למי שעושה טוב בעולם, את תשיגי שלווה, את מוכרחה להשיג שלווה. זאת העבודה. כן, עוד שאלות? כן, טוב.
יש משהו מהותי שאני לא מבינה. כל היצורים חיים הם מופיעים בעולם שלי, מותר שאני מופיעה בעולם שלי. אז אני לא מבינה למה כל הפעולות צריכות לעשות דווקא כלפי כל
היצורים. טוב אומרת, את דיברת איך הזרעים מבשילים ככה, האובייקט והסובייקט באים מאותו זרע, והחוויה באה מאותו זרע. אז היא לא מבינה למה היא צריכה לעשות פעולה, למה אני צריכה לתת לאריאלה כדי לראות את עצמי אחר כך מקבלת. שאלה נפלאה, לא פשוטה, שאלה לבשל אותה, אני רק אתן רמז, לא תשובה. כי בתוך השאלה שלך, בלתיים, הפרדה בינך ובין זולתך. הפרדה שהיא מלאכותית, מעולם לא הייתה שם ולעולם לא תהיה שם, אלא שהבורות שלנו, האחיזה בעצמי, מייצרת אותה. אז השאלה תיפטר כשזה ייפטר. כן.
אם הבנתי נכון, אנחנו גם מושכים בקרמה אנשים שסובלים?
מייצרים אותם על ידי הקרמה שלנו.
אבל אם הם באו סובלים, אז אנחנו ייצרנו אותם או משכנו אותם?
נשמע.
ורדה.
ורדה אומרת, מה, אנחנו גם מייצרים עם הקרמה שלנו את האנשים הסובלים, ואולי אנחנו כבר באנו לעולם שלהם והם גם סבלו עוד לפני שבאנו? נגיד שאת יודעת שמישהו סבל עוד לפני שהכרת אותו.
נכון.
ועכשיו באת ואת רואה אותו סובל. את מניחה שהיה שם מישהו סובל לפני שאת באת לשם. את אומרת, את יודעת שהיה שם מישהו סובל. זאת הייתה השאלה שאני שאלתי קודם, אם אני שמה פה את המחק. אתם רואים מחק, אני רואה מחק. אוקיי? עכשיו אני שם את המחק, וכולנו יוצאים מן החדר. גם אני וגם אתם, כולם יוצאים מהחדר. האם אני יכולה להגיד שיש פה מחק? האם אני יכולה להגיד שיש פה מחק? אם גם אני וגם את וגם כל אלה שעכשיו ראו את המחק הזה, יוצאים מן החדר, האם אני יכולה לטעון באופן תקף שיש פה מחק בחדר? אין מי שיעיד על זה, נכון? אין מי שיעיד על זה. אבל אני חיה כאילו שיש שם מחק, כי אני זוכרת שאישרתי אותו ועכשיו יצאתי. אבל אין אף אחד שיכול להעיד על זה. יש הנחה שיש שם עולם שהוא קיים שם באופן אובייקטיבי, והוא בלתי תלוי בהשלכה שלי. ואנחנו אומרים שאם תחפשי עולם כזה לא תוכלי למצוא אותו. זה אחד הביטויים לטעות הגדולה שלנו. אנחנו נותנים קיום עצמי לבוס הצועק, גם השכנה שלו אומרת שהוא רע. וגם הפקידה השנייה אומרת שורה, לא רק אני אומרת, אנחנו כל הזמן עושים את זה. אבל בעולם שלי הוא מופיע רע יחד עם כל האנשים שחושבים עליו שהוא רע, כי גם אותם אני יצרתי. ובשבילי אין לי עולם אחר. לכל אחד מאיתנו, העולם היחיד שיש לנו זה זה שאנחנו משליחים עם ההיסטוריה שלו ועם הגיאוגרפיה שלו. כל זה בא ממני. וזה משהו לבשל, זה לא יהיה משהו ברגע אחד לפתור.
כי אנשים עצמם אבל מספרים על העולם שהיה סבב, על העדויות של עצמם.
אז מי תמע את הסיפור?
אני. אז אני מזמנת את זה?
את יצרת את זה. הבודה לא שומע אף מילה על סבב בעולם שלו. אין בעולם שלו המילה סבב. הוא חיסל את הרישום הזה. אז זה משהו לבשל, לאט לאט, לאט לאט, כן. זה אחד המפתחות שהוא נותן לנו פה. זה להבין בדיוק את החוכמה הזאת. הוא אומר, תפסיקי לאחז בעולם החיצוני, כאילו שהוא קיים שם, והוא יכול להביא לך עושר או סבל, כי אין כזה. כי אין כזה. כי הוא כולו מושלח ממני, הוא אך ורק סובייקטיבי. הוא נראה לנו אובייקטיבי, הוא מופיע
בפנינו כך.
אנחנו קוראים לזה כזב. הוא נראה לנו כזה כי אנחנו מאמינים למה שאנחנו רואים. ומה שהלימוד הזה מלמד, זה מה שאנחנו רואים מבלבל אותנו, הוא לא נכון. זה שאני חושבת שישנו איננו. הבוס הצועק שאני חושבת שהוא רע מצד עצמו, כזה אין. זה לא אומר שברגע שהוא צועק עליי, שזה פתאום צריך להיות לי נעים. זה לא אומר את זה. זה אכן מרגיש לי מאוד לא נעים שהוא צועק עליי. זה אכן מחק בשבילי כרגע. בשבילי כרגע זה מתפקד כמחק, אני יכולה למחוק איתו את הלוח, או כל דבר אחר, זה ממשיך לתפקד. הדברים ממשיכים לתפקד בעולמי ולהיות קיימים בעולמי, כמו שהיו קיימים קודם. ברמה הכוזבת הזאת הם מתפקדים, אני קיימת ברמה הזאת, אני מתפקדת ברמה הזאת. אז אנחנו לא אומרים שהם לא קיימים בכלל, אנחנו כן אומרים שהם לא קיימים כפי שאנחנו חושבים שהם קיימים. כפי שחשבנו שהם קיימים, ככה הם לא קיימים. אם נתנו להם קיום עצמי, שיש להם קיום עצמי מצד עצמם, כזה קיום אין להם. ומעולם לא היה להם ולעולם לא יהיה להם. ולכן אני יכולה לשנות אותם. ואת עצמי. ואני לא צריכה להושיב אותם ולהסביר להם ולתת להם פידבק וביקורת בונה ו... אני לא צריכה. כל מה שאני צריכה זה לשנות את הזרעים שלי. כי אין להם קיום מצד עצמם. ואם אני אשנה את הזרעים שלי, אם אני אחסל צעקות אצלי, אם אני אחסל כעסנות אצלי, אני לא אוכל לחבוט מישהו שבא וכועס עליי. בלתי אפשרי. ואין לנו איתנו שצועדים זמן מה בדרך, אכן מפחיתים את מספר האירועים הכועסים, גם אותת עצמנו כועסים וגם את הכעס שצועה אלינו. אנחנו אכן משנים את המציאות שלנו מבפנים. מבפנים, לא מבחוץ. עכשיו שהוא צועק, זה לא נעים לי, ואני לוקחת את זה כטיצ'ינג, ואני מסתכלת מאיפה זה יכול היה לבוא, וזה מוכרח היה לבוא מזה שאני צעקתי וכך הלאה. ועכשיו אני עובדת עם הכעסנות שלי. ואז הוא משתנה. כעבור זמן מה, לא באותו יום. כעבור זמן מה, הוא ישתנה. או שהוא יהיה נחמד פתאום, או שאני אקבל בסחר יותר נחמד, או שאני אעבור משם. הזרע, הרישום שמכריח אותי לחוות את החוויה הזאת ילך. כשאנחנו אומרים שהדברים הם ריקים, אנחנו לא אומרים שהם לא קיימים. הם ממשיכים להיות קיימים ברמה הזאת, הפונקציונלית, הכוזבת, היחסית, הם שם. בדיוק כמו שהיו קודם. אבל עכשיו אני מבינה שהם לא קיימים כמו שהם נראים לי. עולם התופעות מחזב לי. זה נראה לי כאילו שזה שמה. הם כבר סבלו עוד לפני שאני באתי. לא. אני עכשיו שמעת את הסיפור שהם סבלו. זה בא ממני. עכשיו אני בריאה, למחרת אני באה לרופא ואומר משהו לא בסדר בצילום שלך. מה השתנה מאתמול להיום? מה השתנה? הפשיל זרע אחר. ואם אני אעשה את הדברים הנכונים, ויש כאן אנשים כבר שעשו אותם. הביקור הבא אומר, סליחה, טעינו, לא קראנו טוב את הצילום. הכל בסדר. כי זה רק השלכה שלך. זה רק השלכה שלך. ולכן את יכולה לייצר גן עדן בשבילך.
יש לו ג'ון מורה חמוד שכתב גל ווייט ינגומפה, שהוא רק 5 שורות.
הוא נקרא גל פושי.
ארבעת המלכים. זה כאלה פנינים של חוכמה שהוא נותן לתלמידים שמשחררים על פתחו. הוא אומר, מלך האמונה הוא המחשבה אודות מותך, זה דיברנו, המודעות הזאת למוות שתדרבן אותנו לעשות משהו עם החיים שכרגע יש לנו, כי יש מה לעשות איתם. ומי שנקשה עליה בהפסקה ואמרה, אוקיי, בסדר, אז אני יודעת שהמוות יבוא והוא בלתי נמנע, למה לא פשוט לשכב במיטה ולחכות שהוא יבוא? וזאת שאלה מאוד הגיונית, כי מצד אחד זה נכון, המוות יבוא, ואני לא יודעת מתי הוא יבוא, ואני לא יכולה לעצור אותו. אבל יש צד שני, והוא מאוד חשוב. כי אני יכולה לשנות את המצב הקיומי הזה שלתוכו נקלטי, של קיום סמסרי סובל. בחיים שלי הם חיים יקרים ונדירים, הרמה הזאת של קיום אנושי שמלא במשאבים ובהזדמנויות, היא לא תחזור על עצמה, אין כזה בכלל. זה נדיר לחלוטין, כמעט שאין כזה בכל היקום. בקורס מספר 1 אנחנו מדברים על זה. אז עכשיו הזמן שנותר לי, אם אני עכשיו אשתמש בו להתמיר את תודעתי, אני לא אצטרך יותר לסבול, אני לא אצטרך יותר לעבור דרך הסבל הזה. אז כן, נכון, אז מצד אחד המודעות למוות מדרבנת אותי לפעול, מצד שני ההבנה שיש לאן ללכת, שיש מקום אחר, זה לא חייב להיות ככה. נותן לי את הדרבון החיובי, את ההשראה, את המוטיבציה, את הידע שאני יכולה לפתח את חמלתי ואת חוכמתי למידות כאלה מדהימות, שאני לא אצטרך יותר לסבול ואנשים בעולמי לא יצטרכו יותר לסבול. ואז כל רגע נהיה יקר, כל רגע בחיים, אז אני צריכה לעשות כמיטב וכולתי לתמוך בחיים האלה, כדי שאוכל לנצל אותם בצורה מרבית. ואז אומר, מלך התרגול הוא הוויתור על העולם הזה, זה כבר דיברנו. מלך ההתמסרות, הוא אומר, הוא לראות את הלמה כבודה. אז אנחנו דיברנו קודם על אחד המפתחות שהוא נתן לנו בלוג'ינג הקודם, של ללמוד לראות את האנשים סביבנו כמלאכים שבעצם באים ללמד אותנו דברים, ואז כל מה שקורה בעצם בא ללמד אותנו דברים. אז זה נשמע דיבור מאוד יפה, זה לא כל כך פשוט לבצע. אתם יוצאים מפה והם עוד פעם נראים רגילים, והשכנים לא בסדר, והממשלה לא בסדר, וכל הדברים הרגילים חוזרים אלינו. אז זה קשה לנו פתאום ליישם את זה על כל העולם ולראות את כל העולם כמלאכים. אז העצה פה הוא אומר לראות את הלמה כבודה. אם מופיע מישהו בחיים שלי, מופיע מורה בחיים שלי, ומתחיל ללמד אותי את הדברים האלה, ומתחיל ללמד אותי חוכמה, שיש הפוטנציאל להתחיל להוציא אותי מהסבל, ואני קצת מתרגלת,
וחלקכם באים ואתם אומרים, עשיתי כך וכך, וקצת ראיתי תוצאות. וואו, זה מדהים, עשית כך וכך יומיים וכבר ראית קצת תוצאות, זה מדהים. זה מדהים. ותמשיכו לעשות עוד כמה ימים, עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנה, לא תכירו את החיים שלכם. אני כל כך שמחה לשמוע את הדברים האלה. זה המתנה הכי גדולה, זה לתת את מתנת התרגול. אם נכון שהכל השלכה שלי, גם המורה שלי הוא השלכה שלי. גם המורה שלי זה זרע מנטלי שלי. אני לא בכולם רואה כרגע את המורה שלי. יש את השכן שאני בשום אופן לא יכולה לראות במורה שלי. אבל באדם הזה אני כבר מצליחה. אז אם בא מישהו ונתן לי את המפתחות האלה ביד, את הזרע הזה אני רוצה להצין. את הזרע הזה אני רוצה לתת את כל הכוח שאפשר כדי שאני אוכל לקבל את החוכמה במלואה מאותו אדם ובהמשך גם מכל האחרים. על זה הוא מדבר פה. לראות את הקדושה שלהם. מלך ההתמסרות הוא לראות את הלמה כבודה. ואולי בהתחלה אני לא רואה בודה, אני רואה אדם, הוא מדבר כמו בן אדם, אבל אם הם מלמדים אותי דרך לצאת מסבל, אז מה אם הם לא קדושים? מה עוד הם יכולים להיות בשבילי, בעולם שלי? לאדם הזה השלחתי את זה. אני הולכת ואני מעצימה את הזרע. על זה הוא מדבר. את האדם הזה אני עכשיו בעיני רוחי אעצים פה. לא בגלל שהם צריכים את זה, כי הם לא צריכים אותי. אם הם אכן מי שהם, הם לא צריכים אותי. אבל אני צריכה אותם. אני צריכה שהם יעזרו לי לצאת. אז אני הולכת ומתמסרת ונותנת להם כוח על ידי השירות שלי ועל ידי ההתמסרות שלי, על ידי האופן שבו אני חושבת עליהם, על ידי האופן שבו אני מתנהגת איתם, על ידי האופן שבו אני פועלת כלפיהם. באופן כזה אני מעצימה את הזרע לראות יותר ויותר חוכמה בחיים שלי ולעלות ברמת החוכמה שאני רואה בחיים שלי, ובסופו של דבר גם זה יפסיק להיות אדם אחד. אני כל הזמן אראה מלאכים סביבי והם כולם יהיו מורים שלי שמושכים אותי לשם. אבל אם מופיע אחד כזה, אנחנו נקלים עליו, אנחנו נאחזים בו. זה ההתמסרות. מלך ההתמסרות הוא לראות את הלמה כבודה. מלך המחשבות אומר להפסיק לראות את הדברים כבאים מצד עצמם. אז קצת דיברנו על זה. הלוג'ונג הבא,
גם הוא של מאסטר גיאל וויאן גומפה, נקרא בטיבטית דוקנה, בעברית חמשת הרעלים.
הוא מונה לנו מה שנקרא הרעלים, הרעלים בתודעה שלנו. הוא מונה חמישה רעלים. הוא מדבר על אנטידוטים. יש לו פה כמה אנטידוטים. הוא אומר, אם תרצה לזכות בכל עושר, יישם את האנטידוט שיעזור להיפטר מאחיזה ותשוקה.
אחיזה ותשוקה נקראים בטיבטית דוצ'ק.
מה זה אחיזה ותשוקה? כשאני נאחזת, כמו בדוגמה של חלון ראווה, אני רואה דברים שמושכים אותי ואני רוצה להשיג אותם. האם זה לא בסדר להימשך לדברים? נקודה חשובה שאנחנו תמיד שוב ושוב מדגישים. אנחנו אומרים שאין שום רע להימשך בדברים. אין רע לרצות להשיג אושר, כולנו רוצים להשיג אושר. אין רע בזה. אז מתי זה רע? מתי זה גורם לי נזק? כשאני לא מבינה מאיפה בא אושר. זה נפלא לרצות אושר, וזה נפלא לפעול להשיג אושר. מה שתוקע אותי זה כשאני לא מבינה מאיפה בא אושר, מאיפה באות הפומלות לחיים שלי, ואני מנסה להשיג אותם, למשל על ידי שאני אגנוב אותם מהשכן, או כל מעשה כזה שהוא חסר שחר, כי הוא בדיוק מה שיקח את הפומלות מהחיים שלי. אז הבעיה היא לא בתשוקה, וברצון, הבעיה היא בבורות שמלווה אותה. הבעיה היא כשאני משתוקקת לדברים בתוך אי הבנה מה מביא אותם. זה יגרום לי נזק. אז הוא אומר, תשימי אנטידוט שיעזור להיפטר מאחיזה ותשוקה. זאת אומרת, לא ללכת בעקבות תשוקה שמקורה בבורות. להתחיל להבחין בה ולא לתת לה להשתלט עליי. להיות אני הבוס שלה.
והפסוק אומר שאם אכן ניישם את האנטידוט לתשוקה ולאחיזה שמקורם בבורות, נוכל לזכות בכל עושר שיש. בטיבטית, דאו אדמצ'ה.
הוא אומר בפסוק הבא, אם תרצה להשתחרר מכל סבל, יישם את האנטידוט שיעזור להיפטר מתחייה ושנאה. תחייה ושנאה.
בטיבטית, שדאנג.
שוב, האם תחייה ושנאה מצידם הן רעות? לא, הן ריקות. אני מאוד שונאת סבל. אני מאוד רוצה להיפטר מסבל. אני סולדת מסבל בחיים שלי. אין שום רע בזה. זה גורם חיובי בדרך הרוחנית שלי. מה הבעיה? כשאני סוללת מהשכן שעושה רעש, ואני לא מבינה למה מופיע שכן שעושה רעש מחיים שלי, אני לא לוקחת אחריות על הזרעים האלה שאני זרעתי בעבר, אולי הרחוק אפילו, שמייצרים לי אותו, עכשיו אני הולכת ואני צועקת עליו חזרה, ואז אני מייצרת אותו שוב. ואז אני הולכת למקום הבא, ויש שם עוד פעם שכן כזה.
אז הוא אומר, מה שישחרר אותי מסבל, זה דווקא הוויתור על התגובה הזאת של דחייה ושנאה. השחרור מסבל, זה בטיבטית, דוניאל דנגדרלווה.
אחר כך יש את הפסוק הבא, אם תרצה להשיג הערה שאין למעלה ממנה, אז יישם את האנטידוט שיעזור להיפטר מן הבורות עצמה. הערה שאין למעלה ממנה זה ביטוי לתאר את ההערה של הבודה, הערה מושלמת לגמרי. במילים אחרות, בשלושת הפסוקים שקראנו, הוא מונה לנו את הרעלים של אחיזה ותשוקה, זה רעל אחד, תחייה ושנאה רעל שני, והבורות עצמה שבתוכה שני אלה נעוצים, שני אלה נעוצים בתוך הבורות עצמה. ואם ניפטר מן הבורות עצמה, זו שלא מבינה מאיפה באות הפומלות ומאיפה באים השכנים הרועשים או המעצבנים או מה שהם לא עושים לנו, זאת שלא מבינה, אם ניפטר ממנה, נשיג הערה מושלמת. לא יבואו יותר שכנים כאלה לחיים שלנו ויבואו כל הפומלות שאני רוצה, אם אני עדיין ארצה אותה. והוא נותן לנו פה עוד שניים, והוא מספר לנו, אם תרצה להיות עצמאי בחייך, יישם את האנטידוט שיעזור לסלק גאווה מלבך. והוא נותן לנו פה תחת הקורלציות. נעזוב צועקים, זה שיש בכלל בוסים שמנהלים לי את החיים, אז אין לי עצמאות. אני צריכה לבוא מתי שהם אומרים ולעשות מה שהם אומרים, אני לא עצמאי. מאיפה זה בא? הוא אומר, זה בא מגאווה. זה בא מגאווה.
בטי בטי, נגיד.
אולי אתם לא חושבים על עצמכם כגאים. אם יש מי שמנהל את החיים שלכם, הם משקפים לכם. בעצם קיומם בחיים שלכם, את הגאווה שאתם אולי מסתירים מעצמכם, שאתם לא מודעים לה. אולי נעים לכם, אז אין בעיה. אבל אם לא נעים לכם במצב הזה, אז תתחילו אתם להיות המשרתים של אחרים. מה שנותן לנו עצמאות ומעמד זה השירות לזולת. זה השירות מכל הלב לזולת. זה מה שמצמיח מלכים. כל מי שיש לו היום קרמה של להיות מלך או בוס או עצמאי, זה בגלל שהוא שירת הרבה הרבה אנשים אחרים. זה הקרמה. ואם מישהו מאיים על העצמאות שלכם, או מצר את צעדיכם, או לא נותן לכם לפרוח עם ההשראה שלכם ועם היצירתיות שלכם, כי הם רוצים דברים אחרת, תשרתו אותם. תשרתו אותם. תתנו להם לזהור. זה מה שמייצר את הזרעים של עצמאות.
היכולת לפעול באופן עצמאי להשגת מטרותיי נקראת בטיבטית. רנגו טומפה.
הוא נותן לנו עוד אחד, אם תרצה לעצור כל מכשול, יישם את האנטידוט שיעזור לסלק קנאה מלבך.
קנאה בטיבטית זה טקדוק.
אז עוד אחד מהרעלים. הוא אומר לנו, למה מופיעים מכשולים? למה דברים שאני עושה נכשלים? אני רוצה לעשות משהו וזה לא מצליח לי. למה זה? הוא אומר, המכשולים האלה באים משום שאיני צרה באחרים. אני לא מפרגנת לאחרים הצלחה. אני מתקנאת באחרים. זה מייצר את הקרמה לראות את המעשים שלי נכשלים.
והפסוק אומר שאם נתגבר על הקנאה בהצלחתם של אחרים, זה בדיוק מה שיחסל את המכשולים להצלחתנו אנו. בטיבטית, גק טמצ'ה סלווה. גק זה מכשולים, טמצ'ה זה כולם, סלווה, לסלק או לטהר.
אז חלק מהקורלציות הוא כולל כאן. כן.
למשל, הכל מאוד הגיוני לי, זה מאוד ברור לי, אבל איך מסלקים את המחשבה?
מסרטים אחרים.
אוקיי, אז לא להתעסק בעצם עם המחשבה, פשוט
לשרת אחרים. את לא יכולה בהווה לעשות כלום. כמעט כלום. את יכולה לשים לב וללמוד מזה. את יכולה לנסות לעצור את זה. אבל זה ימשיך לבוא, הכל עוד הזרע פעיל. ואת רוצה לעשות אנטידוט לזרע. את רוצה ברמה הקרמית לחסל את הזרע של קנאה, וזה על ידי שירות לאחרים.
בהתמרה?
יש לנו את התרגיל של החלפת עצמי וזולתי. כשאני תופס את עצמי מקנאת, זאת אומרת שאני רואה מישהו כאיכשהו יותר טוב ממני, או יותר מצליח ממני, או יותר יפה ממני, או משהו אחר. לדעתי, אני קטנה ממנו, כי אני חושבת שהוא איכשהו גדול ממני. תרגיל מאוד יפה זה להחליף מקום. ועכשיו, אני רואה אותם כקטנים ממני, זאת אומרת שאני מתנסית עליהם. אני מתייהרת לי עליהם. אז בעולם שלי יש סיכוי שהם מקנים בי. עכשיו אני מתחלפת איתם.
אני שמה
את התודעה שלי בראש שלהם ואת התודעה שלהם בראש שלי. ועכשיו אני מקנה בי. ואז אני נכנסת לתוך הרגע של הקנאה. נכנסת אליו עמוק ומתחילה להכיר אותו ומתחילה לפתח גועל נפש ממנו. איך זה להרגיש מקנה? אז זה גם מפעיל אנטידוט לקנאה.
והלוג'ן מסתיים במילים של השראה. הוא אומר, אין אפילו נקודה אחת חשובה בלימוד הדרמה שאיננה כלולה במה שנאמר לאל. על כן לך ושא תפילה לקבל ברכה, והקדש מחשבה רבה למה שנאמר. הקדש מחשבה רבה לדברים אלו, וכמובן תרגל אותם בחייך. אך אם אתה אכן רוצה לנחול הצלחה, נחוץ מרכיב אחד נוסף שאין בלתו. שא תפילה לקבל ברכה מהלמה הקדוש או הקדושה שלך.
אמונה